אפס בסובלנות. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. לדקלה קידר תמיד היו הסיפורים הכי טובים. עד היום, כמעט שלושה עשורים מאז שסיימנו את תיכון תלמה ילין, שם למדנו יחד במגמת תיאטרון, אני זוכרת את ההרפתקאות שלה, בעיקר עם בנים, הרבה יותר בפירוט מאשר את אלו שלי. הן גם היו יותר מעניינות למען האמת. ועד היום קידר היא מסוג האנשים שגם כשהם סתם יורדים עם הכלב לסיבוב או הולכים לקנות חלב, קורה להם משהו מופלא, או נורא, או מדהים. צירוף מקרים קוסמי, כמעט אסון שמסתיים בנס, בלבול נורא שהופך לבדיחה. אצלה, איכשהו, הבנליות היומיומית תמיד הופכת לאגדה. אבל דבר אחד שקידר דווקא לא התעסקה בו עד עכשיו, זה סוגיות פוליטיות. לכן הצפייה בשעת אפס, סדרת הטלוויזיה הראשונה שהיא חתומה עליה כיוצרת, מפתיעה מאוד למי שמכירים את תחומי העניין שלה עד כה. הסדרה, שתעלה לשידור ב-10 בינואר בכאן 11, מונה 6 פרקים ועוסקת באימות ההולך וגובר בין ליאן, בגילומה של מאיה לנצמן, תלמידת שמינית בתיכון אופקי חינוך בכפר סבא, ובין המורה שלה לאזרחות אמיר, דורון בן דוד. האימות מתחיל ממטלה שהמורה נותן לכיתה שלו בשיעור אזרחות, ובה התלמידים אמורים להעלות סוגיה חברתית שמטרידה אותם ולהציע לה פתרון. ליאן, נערה חדת לשון שנוטה להסתבכויות עם המורים, מספרת שהיא וחברותיה סופגות הערות משפילות בעלות אופי מיני בבריכת השחייה הציבורית מצד צעירים ערבים. היא מציעה שהבריכה תאסור כניסת ערבים לתחומה. חלק מהתלמידים תומכים בה בלהט, בעיקר אסי, לב לוין, שאחיו נפצע קשה בעת שירותו הצבאי, ושליאן מאוד מעוניינת למצוא חן בעיניו. אמיר המורה נחרד מהגישה הגזנית, והוויכוח הולך ומחריף, עד שנאמרים דברים שקשה לחזור מהם. במשך ששת פרקי הסדרה מסרטטת קידר התסריטאית והיוצרת, יחד עם הבמאי איתן צור, קרוניקה של הידרדרות שמסתיימת רע מאוד. קידר טוענת שמודעות פוליטית דווקא נוכחת בחייה, אבל מסכימה שאף פעם לא הייתה אקטיביסטית במיוחד. לא כשהייתה נערה, לא מהמניעים הנכונים בכל אופן, ועוד נגיע לזה בהמשך, וגם לא היום. אבל הסיפור שרצתה לספר בכלל לא התחיל מהקונפליקט הפוליטי, אלא דווקא מתוך הזדהות עמוקה עם העמדה המטריסה של התלמידה. מילדותי הייתי תלמידה מאוד משועממת, ולכן מצאתי תחום עניין עיקרי, להפריע בכיתה. אחותי יערה, חוקרת ועוצרת האופנה, זוכרת שחזרנו מיום הורים והמחנכת אמרה שאני יושבת עם הגב למורים. יושבת הפוך. עד כדי כך לא התעניינתי במה שהם אמרו. הרגשתי שאני סתומה ולא קולטת שום דבר, ותלמיד חלש זה משהו שלא בא טוב מבחינה חברתית. אבל תלמידה חוצפנית זה כבר משהו אחר. אז הייתי נורא חוצפנית ונורא מפריעה, ביסודי ואחר כך בחטיבה. בתיכון כבר התעייפתי ובעיקר ישנתי בשיעורים. די מהר הבינה שאין לה פחד מפני הסמכות. היו לי טיעונים טובים וראיתי שאני מצליחה להוציא את המורים מדעתם. זו כמובן הייתה הרגשה יותר טובה מאשר סתם להיות תלמידה גרועה, אבל מבחינת המורים, שילוב של ציונים לא טובים, הפרעות בכיתה, התחצפויות, ועוד העזתי לנהל קרבות בשם הצדק ולהתלונן על דברים, הם שנאו את זה. זה השילוב הכי גרוע מבחינתם. ואני הבנתי שיש לי כוח כלשהו שם. זה הוביל אותי להתנגשויות אישיות קשות עם מורים. עד היום אני יכולה להגיע למקומות משוגעים בגלל תחושת אי צדק. אם מישהו לא אוסף את הקקי של הכלב שלו, אני יכולה לרדוף אחריו ולהגיע עד מכות. עצם זה שאדם מרשה לעצמו לזרוק זבל מהאוטו, או לא לכבד תמרור, או לצפור, יוצאת ממני פסיכית. אני אומרת, אני אלמד אותו לקח. כשנתקלה בשנת 2014 בסיפור של התלמידה ספיר סבח מאורד קריית טבעון, שהתלוננה על המורה שלה למחשבת ישראל אדם ורטה, שהשמיע בשיעורים ביקורת על צהל והצליחה להביא לפיתוריו, נדהמה לגלות שיש כאלה שהלכו יותר רחוק ממנה. אמרתי, את זה אני לא הצלחתי לעשות, להעיף מורה, זה גם לא היה בשאיפות שלי. ספיר סבח הייתה כבר בכיתה י"ב כשזה קרה, ואמרתי, מה היה לה אכפת כל כך עד כדי העפת מורה? הרי היא כבר הייתה עם רגל אחת בחוץ ממערכת החינוך. מה היה שם שגרם לה ללכת כל כך רחוק עד כדי כתיבת מכתב מושקע לשר החינוך, מכתב שרואים שנכתב מדם ליבה? מה היה שם? לא יכול להיות שזה רק פוליטי, לא יכול להיות שזה רק ימין ושמאל. אז מה באמת היה? אני לא יודעת. קראתי באובססיביות כל דבר שהתפרסם על המקרה ולא מצאתי תשובות. מישהי אחרת הייתה אולי פשוט מרימה אליהם טלפון, אבל מבחינתי, זה המקום שממנו אני מתחילה לכתוב. זה המקום שבו אני חופרת בעצמי, ושואלת, על מה זה באמת? ואז אני ממציאה את התשובה בעצמי. בכלל, זה מה שתמיד מעניין אותי בכתיבה, השאלה הזאת, על מה זה באמת? קידר נולדה לפני 46 שנים בארצות הברית, כשההורים שלה שהו שם לצורך לימודים, וגדלה במושב רמות השבים. היא נשואה לרמי פרג, תסריטאי ומשורר, ויש להם 3 בנות, בנות 16, כמעט 13 וכמעט 7. היא הוציאה עד היום אוסף סיפורים, הגברת הירומה, ורומן למבוגרים, בתים של אחרים, על אישה וביתה שננטשו במפתיע על ידי בן הזוג והאב. 2 רומנים לבני נוער, משהו פשוט מסובך, ושלומצי, כותבת יומן, שהתבסס על טור שבועי שכתבה בפסבדונים באתר תפוז במשך 4 שנים. ו4 ספרי ילדים. אחד מהם, ג'ורג'י, שזכה בעיטור הפנקס לספר נוער מצטיין, ובפרס דבורה עומר לספרות ילדים ונוער. גם כל אחד מהספרים שלה התחיל בשאלה או מחשבה שלא מצאה להן פתרון בעצמה. גם בהם היא חיפשה על מה זה באמת. למשל, בג'ורג'י, שהתחיל בחבר שסיפר לה על חתולת המשפחה שהלכה לאיבוד וחזרה, אבל ספק אם זוהי באמת, והעלה אצלה את השאלה, עד כמה אנחנו מכירים את הקרובים לנו. וגם בהם, באלה שכתבה לנוער ובאלה שכתבה למבוגרים, הדמות המספרת של קידר היא נערה בת 17. אפילו האימהות בספרי הילדים שלה הן קצת ילדותיות. שואלים אותי, איך את מתחברת תמיד לנערה, למרות שעברו כבר 300 שנה מאז שהיית בגיל הזה? היא אומרת, אבל אני לא חושבת שהתנתקנו מזה. אנחנו כועסות כמו בנות 16, אנחנו נעלבות כמו בנות 4, ואנחנו יכולות להתאהב ולכאוב. אנחנו עוברים תהליך של אילוף ותרבות. אני מתורבתת, אבל זה לא אומר שכשמעליבים אותי, אני לא רוצה לשכב על הרצפה ולבכות. רק יודעת שזה כבר לא לעניין בגילי. בכל זאת, למה את עוד כותבת מהמקום של הטינג'רית? למה זה מעניין אותך? מתישהו בין גיל 10 לגיל 20 יש קו שבר שמסמל את החיים של לפני ואחרי. זה לא צריך להיות תמיד חיים ומוות, אלא חוויה כלשהי משנת חיים. אצלי זו הייתה הפרידה של ההורים שלי כשהייתי בת 17, ולכן זה הגיל שמעניין אותי. זה המקום שהפרספקטיבה פתאום השתנה מילדה למבוגרת, והתפקידים מתערערים. זו הנקודה שבה החיים שלי השתנו באופן עמוק. השבר המשפחתי והגירושים כבר לא מעניינים אותי, אבל כן מעניינת אותי המהות של השינוי ברמה העמוקה. ככה בספרים שלה וככה גם בשעת אפס, שאינו מספר את סיפורם של ספיר סבח ואדם ורטה, אלא סיפור שמתרחש כאן ועכשיו, בישראל של אחרי מבצע צוק איתן, ואפילו אחרי מבצע שומר החומות ומעשה הלינץ' בלוד, אקו ובת ים. ספיר סבח ואדם ורטה הם שמות שהתלמידים בכיתה של ליאן מחפשים בגוגל. הפרשה היא אמנם הציתה אצל קידר את הרצון לכתוב סדרה, אבל אחרי ההנאה הראשונית היא נפרדה מוורטה וסבח, יצאה למסלול אחר לגמרי, וחיפשה בעיקר את עצמה הצעירה. כשהתחלתי לכתוב, שאלתי, מה היה גורם לי לעשות את זה? להיכנס לעימות חזיתי ובלתי מתפשר כזה עם מורה? על איזו נקודה צריך היה לדרוך אצלי? ספיר סבח היא מאוד פוליטית ובא מבית מאוד ימני, אבל אני ידעתי שהגיבורה שלי היא לא פוליטיקאית בדם, היא פוליטית כמו שאני הייתי, פוליטית בהתאם למי שהייתי מאוהבת בו. סט הדעות, הבגדים, המוזיקה, כל הבחירות היו קשורות בזה והייתי משוכנעת מכל הלב שזה הדבר הכי חשוב ונכון בעולם. אם הייתי מאוהבת במישהו שהיה חבר באנונימוס, גם אני הייתי באנונימוס. הלכתי עד הסוף, הדבקתי מסטיקים למעילי פרווה של גברות שבאו לפילרמונית. אני לא זוכרת שהיית אי פעם צמחונית. במשך היומיים האלה של ההתאהבות בבחור מאנונימוס, הייתי צמחונית נלהבת. ואז התנשקנו והוא זרק אותי, וזה נגמר וחזרתי לאכול בשר. אחר כך חוקה לישראל נראתה לי הדבר הכי חשוב, ובאותו זמן לא אמרתי לעצמי, טוב, יאללה, נשחק את המשחק. ממש האמנתי, אימצתי את זה והלכתי רחוק. ועם זאת, זה תמיד היה בתוך העולם של השמאל. אני בכל זאת באה מבית שמאלני, הייתי על הכתפיים של אבא שלי בהפגנה של שלום עכשיו, נגד מלחמת לבנון. אז גם ליאן זרחי, הגיבורה של שעת אפס, היא לא פוליטיקאית בנשמתה. היא גדלה בבית ימני, ליכודניקי קלאסי, קידר מסבירה, לא ימין קיצוני. אבל מה שמניע לא מעט מהמעשים שלה בסדרה, שעליהם לא נרחיב את הדיבור מטעמי ספוילרים, הוא הקושי שלה עם דימוי הגוף. יחסיה המורכבים עם אמא, שאף פעם אינה מרוצה, וההתאהבות שלה באסי החתיך והמתוסבך. בכל הנושאים העמוקים כתבתי רק את עצמי. גם בכל מה שקשור ליחס לגוף, ידעתי שהיא לא טינג'רית של היום שמצטלמת לאינסטגרם עם חולצת בטן. ידעתי שהיא לא תגיע לקבלה עצמית בכל מה שקשור לגוף שלה, לדימוי הגוף. שהיא תהיה אולד סקול. היום, שלא כמו בזמננו, זה כבר עולם פתוח לכאורה לכל מיני מידות. יש דוגמנויות פלאס סייז. היום יש יותר אפשרויות, זה יותר מגוון. אבל אני ידעתי שהיא לא אחת שמקבלת את עצמה כמו שהיא, וגם לא תעשה בסוף הסדרה את הצעד העצום הזה של קבלה עצמית. אז לא התכוונת לכתוב את בדמותה של מאי גולן. לא, אבל ידעתי מההתחלה שזו מישהי שמסוגלת לעלות על עץ גבוה מדי, שקשה לרדת ממנו. רציתי ששתי הדמויות הראשיות יהיו אנשים עם קיצוניות, ויהיו דומים במובן הזה. שהוא לא יבין אם הוא יסתבך, והיא לא תבין אם היא הסתבכה. שני אנשים נורא עקשנים וגם שווה כוחות. רציתי להראות מריבה רגילה בין שני אנשים שאין להם עבר טעון, וכמה רחוק זה יכול להגיע ולהשפיע על החיים שלו, שלה ושלנו. אם ליאן נכתבה מתוך הזיכרונות של קידר כנערה סוררת, הרי אמיר המורה לאזרחות נכתב מתוך המקום הנוכחי שלה, כמורה לתסרטאות ולכתיבה בבתי הספר לקולנוע סם שפיגל ומעלה. בשנים הראשונות יכולתי לזהות סטודנט שיכול להרער אותי, שיכול להיכנס בי. זה אפילו לא חייב להיות באימות, זה יכול להגיע ממקום של הזדהות יתר, כי כתיבה זה דבר חשוף. אז עניין אותי מה קורה כשתלמיד שהוא חצי מהגיל שלך מצליח לשבש לך את החיים. כשהחלה להתעניין בעולם הזה של המורים לאזרחות, גילתה הרבה דברים שלא הייתה מודעת אליהם. המורים לאזרחות הם אחרים בתוך מערכת החינוך. רבים מהם באים מתוך שליחות ואג'נדה אמיתית, מכל חלקי הקשת הפוליטית. חשוב להם ללמד משהו שמחובר למציאות, לכאן ועכשיו. בקרב המורים לאזרחות יש זן הולך ונכחד של אנשים שבאמת רוצים לשנות. באים לדבר, לא מפחדים, לא נרתעים. בעקבות אדם ורטה, חוזר המנכ״ל של משרד החינוך השתנה, ואנשים לא יודעים את זה. הפכו את ההוראה של המקצוע להרבה יותר חופשית בעצם. למורה מותר להביע דעות, אבל במקביל, השיח הציבורי בישראל נהיה הרבה יותר ימני. הממשלה, מערכת החינוך ובעיקר ההורים והתלמידים, אז אמנם מנסים לעודד לכאורה את המורים לומר הכל, אבל זה בעצם בלתי אפשרי בשטח. בשטח, קידר גילתה, פוטרו אחרי המקרה של ורטה וסבך לא מעט מורים נוספים, מפני שמתחו ביקורת על צהל, בכיתה או בפוסטים שכתבו בפייסבוק, כמו טלי מזרחי ממיתר או דוקטור מאיר ברוכין. אבל אחרי הרעש הגדול של פרשת ורטה סבך, והשימוע שנערך לוורטה והפך לשתי הצגות לפחות, המקרים הבאים כמעט שלא זכו לתעודה. המעמד של המורים לאזרחות בתוך מערכת החינוך הוא אחר משל שאר המורים. הם מסומנים כבעייתיים, וכשמפטרים אותם כמעט שלא שומעים על זה. הופתעתי לגלות עד כמה העיריות, צהל וההורים מעורבים בבתי הספר. זו מערכת מאוד פוליטית, והעולם של המורים לאזרחות הסעיר אותי. שאלתי את עצמי, מה היה גורם היום למורה כזה לעלות לכותרות, אם אין הטרדה מינית או איזה עבר אפל? מה היה הופך את זה לעניין שכל המדינה תדבר עליו? גם לבמאי איתן צור הייתה שאלה עקרונית כשקידר נפגשה איתו בפעם הראשונה. הוא אמר, זה סיפור חזק ומעניין, אבל מה את רוצה להגיד? צור עצמו אומר, עכשיו, שהפסימיות שלו הקשתה עליו לאתר לפנייתה של קידר, להצטרף אליה ולביים את התסריט שכתבה. אין לי כוח להגיד או לשמוע כלום. השפה איבדה את הכוח ואין משמעות למה שאתה אומר ולמי שאתה אומר, הוא אומר. ואם זאת, הסיפור הזה נראה לי חשוב, ועניין אותי להיכנס לזה משני טעמים. הראשון, הוא שלא יצא לי עדיין לנסות להזדהות או לעורר הזדהות עם הצד הפוליטי שאני מתנגד אליו, ועניין אותי לנסות את זה. חשבתי גם שמעניין יהיה לראות איך האישי והפוליטי מתחברים, וגם מצאתי מקום למשהו שאתחבר אליו בלי לבגוד בעמדתי הפוליטית, שזה לראות איך פשיזם מבסס את עצמו על חולשות של אנשים. במקרה של ליאן זו החיצוניות שלה והיחסים עם אמא, נותן להם במה ושואב אותם בלי שישימו לב. אז בפגישה, הוא אמר לקידר דבר ברור. איתן אמר שאותו לא מעניין לספר סיפור שהשורה התחתונה שלו היא המציאות מורכבת ויש שני צדדים, כי הוא מאוד פסימי ביחס למציאות הישראלית. בליבי אמרתי, אוקיי, אבל הסיפור הזה הוא מאוד המציאות מורכבת. ובסוף תהליך העבודה מצאתי את עצמי שואלת, המציאות מורכבת, אבל עד מתי? מתי היא כבר לא? מתי זה מאבד את המקום האמביוולנטי? בסוף, כשמילים הופכות למעשים, זה כבר לא מורכב. אבל עד שהגיעה למסקנה הזאת, ועד שגמרה לכתוב והתקשתה לשחרר את התסריט לצילומים, מה שהיה חריג אצל דקלה לעומת תסריטאים אחרים, זה שכמעט כל יום היא רצתה לכתוב עוד גרסה חדשה לתסריט, אומר צור. בשלב מסוים הייתי צריך שהיא תפסיק כבר לכתוב ושאפשר יהיה להתחיל לצלם. ובכן, עד אז קידר חוותה משבר גדול. סביב חוסר היכולת להחליט אם בסופו של דבר הסיפור של ליאן ואמיר הוא אישי או פוליטי. ואם בבניית דמותה של ליאן היא כתבה יותר מתוך עצמה, למרות שיש לה בבית שתי מתבגרות, אז דווקא בפתרון של המשבר הזה, ברגע המכריע בכתיבה, הנוכחות של הבת הבכורה של הבת ה-16 עזרה. היה לי חשוב שליאן תהיה נוגעת ללב וחריפה, ושתדבר לעניין, כדי שזה באמת יהיה קרב בין שווים. אבל כשיצאתי לדרך זה היה עדיין יותר כללי. הנושא הפוליטי אצלה לא היה ספציפי מספיק. היא לא הייתה מוכנה לאימות, ואז באה הקורונה והסגר, ולילדות אסור היה ללכת לבתים של חברות. והבת שלי הייתה נפגשת עם חברות בערב בגינה ליד הבית. ויום אחד היא סיפרה לנו שלגינה מגיעים גם ערבים מיפו, על קורקינטים. ובלי לחשוב יותר מדי אמרתי לה, אז את לא הולכת יותר לגינה. רמי הסתכל עליי ואמר, למה? אמרתי, ככה. הוא אמר, אבל לא שאלתי אם הם מעשנים או שותים, שמעת ערבים וזהו? אמרתי, כן. בלילה. די עם ההתייפיפות. אתה רוצה לומר לי שזה עובר לידך ולא מפריע? והוא אמר, האמת שיותר מלחיץ אותי האונס באילת ובאיה נאפה, ושם לא שמעתי שהיו ערבים. אמרתי, נכון, זו לא סיבה לגאווה בשבילי, אבל מה אני אעשה? זה מה שאני מרגישה. לא טוב לי. היא אמרה שהציקו להם? לא, זה בכלל לא היה רציונלי. זה היה מביש. אמרתי לעצמי, וואו, יש בך גזנית. ואז הבנתי שמה שהיה חסר לי זה להבין את המקום שבו גם אני יכולה להגיב ככה. כי אני בדרך כלל מאוד רגישה לגזנות. ופה פתאום כאימא הגבתי ממקום אחר. הבנתי שכדי שאוכל לכתוב את הדמות בצורה נכונה, אני אצטרך להגיד לעצמי. יש משהו במה שהיא אומרת. היא צריכה לבוא עם משהו שמבחינתה הוא הכי בתום לב, משהו שמפריע לה ונראה נורא, אבל הוא אמיתי. עד אז, את הדעות הימניות שלה כתבתי מבחוץ, וזו הייתה נקודת המפנה. ופחדתי. זה מה שיחשבו שאני חושבת? אבל זה גם היה מאוד משחרר, דווקא בגלל שבחיים אני לא פוליטית ולא אקטיביסטית, ולא נכנסת למריבות בפייסבוק. דווקא בגלל זה, בכתיבה, אני יכולה להיות מאוד נחרצת. אני חושבת שבסופו של דבר זו לא סדרה פוליטית. אני חושבת שהיא מאוד פוליטית, אבל הצופים יחליטו. אני הייתי מאוד מחויבת לשאלה הפוליטית והיא הנחתה אותי. בתסריט אין ערבים בגינה ציבורית, אבל יש ערבים בבריכה. מבחינת הקושי של ליאן עם הגוף שלה, זה יתאים יותר לסיפור, מסבירה קידר. המציאות הישראלית גם הוכיחה לא פעם שזה אתר נפיץ של מפגש בין יהודים וערבים. כשעשיתי גוגל על בריכות וערבים, קיבלתי אין ספור תוצאות. קונפליקטים שקרו בכוכב יאיר, בנגב, בירושלים, באפולה, במושבים, בקיבוצים, בערים מעורבות ובערים לא מעורבות. זה לא נגמר. היה לי צער עמוק כבן אדם לראות את מספר התוצאות, אבל שמחה גדולה כיוצרת. על כל כתבה כזאת יש מאות טוקבקים. זה עולם מרתק ומלא באש ותשוקה. בסיפור של אדם ורטה וספיר סבח היה גם ממד חזק של פוליטיקת זהויות. בסיפור שלך לא הלכת לשם. לא נאמרת מילה בעניין וגם בחרתם בשחקנית ממוצא אשכנזי לתפקיד ליאן ובשחקן ממוצא מזרחי לגלם את אמיר. צריך לבחור במה עוסקים. וגם אומר בכנות לא הרגשתי אף פעם שיש לי משהו מעניין לשאול את עצמי בנושא העדתי. הנושא הפוליטי מאוד סקרן אותי. ותחשבי עם כמה דברים מגיעים שמאל וימין, שמאל וימין, מגיעים עם סט של תחושות, רגשות, חפים. את באה עם הרבה תפיסות מוקדמות לגבי מה זה שמאלני ומה זה ימני. ומזרחים ואשכנזים, השיח העדתי, מגיע עם עוד דברים. זה פשוט יותר מדי. כמה מרחב יצירתי כבר נשאר. מבחינה דרמטית, אתה צריך גם לאפשר לשני אנשים לחיות ולהתקיים. השיוך הפוליטי הוא מאוד מרכזי מבחינתם. אם היה עוד משהו בנוסף, זה כבר היה קורס תחת העול. גם אם שעת אפס היא בעצם הסדרה הראשונה שקידר יוצרת, יש לה ניסיון רב שנים כתסריטאית. בעבר כתבה עבור סדרות כמו מסכים, ששודרה ב-YES ב-2007, והיא התסריטאית הקבועה של תוכנית הריאליטי בואו לאכול איתי. אני בעיקר עורכת תסריטים של אחרים ומלווה תהליכי פיתוח. כבר הרבה שנים אני מנסה לא לכתוב תסריטים. הרעיון בתסריטאות היה למצוא מסלול שיממן את הפרוזה, את החוג הזה שבחרתי בו כמקצוע. אבל כשכתבתי בסדרות של אחרים, לא באמת הצלחתי לכתוב פרוזה. ואז עברתי לעריכה, וגיליתי שאני הרבה יותר נהנית לעזור לאחרים לפתח את הדבר שלהם. אחת מעבודות הכתיבה הידועות של קידר היא הטקסטים השנונים שהיא כותבת לשי אביבי ובאו לאכול איתי. מאז שהתוכנית עלתה לשידור בישראל לפני כמה שנים, המשימה שלה ושל אביבי לדבריה היא להסביר לצופים מה הם רואים בעצם, שכן ברור שהתוכנית לא באמת עוסקת באוכל. התוכנית מפגישה בכל עונה זוגות או יחידים מאזורים שונים בארץ או מקהילות שונות שמזמינים את שאר המשתתפים לארוחת ערב, כל ערב בבית אחר. המשתתפים מדרגים את האירוח ובסוף הסבב מוכרזת הארוחה הטובה ביותר ומי שהכינו אותה זוכים בכרטיס טיסה. לא מדובר בבשלנים מקצועיים והתוכנית מספקת אין ספור רגעים משעשעים ולעיתים מצמררים, וגם הצצה בלתי אמצעית אל תוך קרביה של החברה הישראלית. הבת שלי הרבה פעמים מזדעזעת וחושבת שזה מאוד מרושע כלפי אנשים. אם זה מרושע, אז זה שי, לא אני, היא צוחקת. אני מאוד דופקת חשבון, אני לא רוצה להסתבך עם אף אחד. אני קצת מכירה אותך. בכל זאת, אל תתממי. אי שם לפני 10 שנים כשהתחלתי לכתוב את זה, ההנחיה של הבריטים, שמהם נרכש הפורמט, הייתה שהתפקיד של שי אמור להיות זה של החבר המעצבן, שמסביר לכולם מה בעצם קורה. זה תפקיד קומי, אבל כבר יותר מזה. בעונות הראשונות זה היה הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר התרשענו. אוקיי, התרשעתי. אני אקח על זה אחריות. אבל עברנו שם גם תהליך. התבגרנו. מצד שני, הדמויות הפכו לקיצוניות יותר. אני לא בטוחה. הן כן הפכו למודעות יותר. תרבות הריאליטי השתנתה מאוד. היום אנשים כבר אומרים, ליהקתם אותי בתור שמאלנית תל אביבית. אלה דברים שלא היו קיימים בעונות הראשונות. בעונה האחרונה הייתה מעצבת אופנה שלא ידע איך מפעילים תנור. אפשר לתהות למה מישהי שמה את עצמה בכלל במקום הזה, בידיעה שיעשו ממנה צחוק. באחת אחרת, זוג מתנחלים מבית אל נהגו באופן מזלזל מאוד בזוג הומו עם תל אביבים שומרי מצוות. לפעמים זה קשה לצפייה. הפרק עם המתנחלים היה היחיד בהיסטוריה שחזר אליי לשיפור כי הוא לא היה מצחיק מספיק. זו הייתה הפעם היחידה אולי שממש לא התאפקתי והגבתי בצורה מאוד ביקורתית כלפי משתתפים. אבל זה היה מחוץ לדמות של שי. כי שי, וזו החלטה עקרונית, לא מביע עמדה. הוא רק משקף משהו. אין לו יחס אישי לדברים. בכל מקרה אנחנו בודקים אם דברים הם לא פוגעים מדי. זה בטח התחיל כעבודה סתמית. סתמית זו לא מילה. אמרתי, אסור שידעו שזאת אני. השאיפות שלי הן להיות הקול הספרותי הבא, ובינתיים אני כותבת תסריטים לריאליטי? כשעדי לוי העורכת התקשרה עליי, אמרתי שאני בכלל כותבת דרמה. שי אביבי רגיל לטקסטים של החמישייה הקאמרית, אני יכולה להצחיק אותו? היא אמרה, פשוט תהיי את, תכתבי את מה שעולה לך. ובדיעבד אני חייבת להגיד שבחיים לא עשיתי שום דבר שהחזיר לי כל כך הרבה אהבה, ואף פעם לא נהניתי כל כך מהעבודה. וגם הבנות שלי רואות את זה, וזה הרגע היחיד שיש להן ריספקט אליי. חוץ מכתיבה ועריכת תסריטים וההוראה בבתי הספר לקולנוע, קידר גם מלמדת בסדנאות כתיבה במסגרות שונות, והתרגיל שהיא הכי אוהבת לתת לסטודנטים ולתלמידים שלה, ושעובד בכל שכבת גיל, הוא לחשוב על משהו ספציפי שמורה אמר להם, טוב או רע, ולכתוב למורה הזה מכתב. לא משנה אם זה אדם בין 20, 50 או 80. כולם זוכרים בדיוק את השם של המורה, בדיוק מה נאמר, מה היא או הוא לבשו, איפה זה היה, פרטי פרטים. הדבר הזה שמשהו שמורה אומר לך שורט אותך לנצח, זה מאוד מעניין אותי. גם מהצד של התלמיד, אבל גם בגלל שאני בעצמי מורה לכתיבה. בגלל זה אנשים באים לשים את הלב, אני אומרת לעצמי, לכי תדעי, אולי משהו שאמרתי לא בא בזמן הנכון, התפרש לא נכון. יש לך כזה? ברור. בתלמה ילין היו הרבה מורים שאמרו דברים לא לעניין. מורה אחת אמרה לי שנולדתי בת 70. לנערה בת 16 זה הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד. היום אנחנו בשיח אחר, אבל בתקופה שלנו היו דברים קשים בין מורים לתלמידים. הערות על מראה חיצוני, אמירות כמו מטומטמת וטיפשה, דברים אכזריים. ותמיד חשבתי, למה כשנכנסים למרחב הזה של כיתה, זה כל כך לא מאוזן? למה למורים מותר הכל? מצד שני, אני מבקרת הרבה בבתי ספר, במסגרת סל תרבות, ורואה מחזות קשים. רמת האלימות של תלמידים כלפי מורים נורא גבוהה. אנחנו עוד כיבדנו יחסית מרות וסמכות. בסימטריה שיש היום אני לא רואה שום דבר חיובי. טוב, אנחנו חייבות לדבר על תלמה ילין. מה חשבת על כל הסיפורים שיצאו על בית הספר בשנים האחרונות? על חציית גבולות בין מורים לתלמידים? הרגשת את זה? היום אני רואה שזה רקוב וחולה, אבל אז זו הייתה המציאות שלנו וזה נראה לי נורמלי. אבל ראינו מורים שהיו להם יחסים קרובים מדי עם תלמידים, לא בהכרח על רקע מיני. לפעמים זה נראה קצת כמו קאט. אני לא זוכרת את זה, אבל הכל בחיים שלי התפרק אז, והתאהבתי התאהבויות גדולות מהחיים, והיו שברונות לב. אז בית הספר נראה לי פשוט עוד מקום דפוק. תיאטרון היה הדבר היחיד שחשבתי שאני טובה בו, ודווקא הוא הפנה לי עורף, כי לא קיבלתי תפקידים. אני חושבת שהדרמות הגדולות מסביב היו פיצוי לכל זה. מה שהציל אותי היה סדנת כתיבה של יורם קניוק, שנפתחה בבית הספר כשהיינו ביות בית. התחלתי לכתוב, ואז אמרתי, טוב, אני הבן אדם שכותב. ומכיוון שהתנאים לא אפשרו לי לממש את השאיפה שלי להיות במרכז, אהובה ומקובלת, אמרתי, אני במחנה האופוזיציה, מבחירה. אני דווקא זוכרת שהיית מאוד קולית, בכלל לא אופוזיציה. כנראה עשיתי הצגה טובה. אולי בכל זאת הייתי מוכשרת בתיאטרון. אפס בסובלנות, כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.